אנחנו עומדים ביום השני של חודש אלול, חודש נשגב, חודש שבו כל אחד צריך לעשות את המירב ואת המיטב כדי להתקרב לחודש ברוך הוא. אז ברוך השם שוב אנחנו נפגשים בין כויסר בית סמדש, ולצערי בשבוע הבא שהוא לא יתקיים משום שאני אהיה בחוסרה, זו שמחה משפחתית, רק ביקור קצר, אבל ביום חמישי בלילה יש לי חתונה של אחיין באירופה, אז אם נגזר עלינו לבטל את זה, שרק יהיה בשמחות משפחתיות. אז בפרשת השבוע אנחנו לומדים לאו יתוצו על עיר יומים רבים להילחם עליה, לתוצו לא תשכס את עצו לנדויק עולב גרזן, כי ממנו תוכל ואויסו לא יציחויס, כי האודם עצה סודה לא בין לפנחו במוצויו. זה עליו שלא תשכס. אז הפסוק מדבר על עץ פרי, אסור להשחית עצי מאכל. כוסב הרמב״ם בפרק וב מהלכס מלוכים הלוכחס, אין קויצצין אילני מאכל שחוץ למדינה ואין מוניעים מהם אמס המים כדי שיתייבשו, שנאמר לא תשכס אס עצו, כל הקויצץ לוקה. מבוא להגיד בדבר הרמב״ם שזה לאו שחייבים עליה מלכס. והלוך יהוד הרמב״ם מוסיף, ולא יהיו אילונויז בלבד, אלא כל המשבר כלים וקוראה בגודם והודס בניין וסוטה מיין ומאבד מחלות דרך השחוסה עובר ולא יישא אשחיס. מבוא מדבר הרמב״ם לחיילה, שלב הזה לא נאמר רק על עץ מאכל, אלא כל המשחית דבר שיש בו ערך ותועלת ושימוש עובר בלב. אבל הרמב״ם מסיים על החיוד, אין אלויקה אלו מקס מרדוס מדבריהם. אז מצד אחד הרמב״ם כותב עובר בלב, משהו שזה גירור עיסר, אבל אם כן, למה אין אלויקה אלו מקס מרדוס מדבריהם? אז גירור עיסר זה רבונו. רבי מן האחרונים נקטו שבשית עשר הרמב״ם אין איזה גירור עיסר אלא במי שמשחית עץ פרי בלבד, כל דבר אחר אין בו אלא איסור דרבונם, ומשום כך מקס מרדס מדבריהם. כך נקטה נוידה ביהודה סמן יהוד יורדיה מדורתניונה חיודון כלל יהודה א', הקדים אותה מהריבסן בתשובה בסימן קוף א'. אבל אני חושב שיועיסה משמע מלוש נולם באויבר בלו יסעשויס. ובספר המצווס בלאווים מצווס לא יסעס נון זיין, כותב הרמב״ם שהזהירונו מהשחיס ואלונויס, כשנצור על עיר כדי לעצר לאנשיה ולהכיב להם, הוא אמורו יסעל לא תשחיס עשייצו. וגם פה כותב הרמב״ם וכן כל הפסד נכנס תחס לאו זה, כל הפסד נכנס תחס לאו זה, כגון מי שישרוף בגד לריק או ישבור כלי, גם כן עובר משום לא תשכס ולא יקר. אז כאן הרמב״ם לא מפרש לא יקר מקס מרדס, לא יקר ארבוים, איזה סוג מלכוס, אבל ברור שגם כאן משהו שמדובר בעצם דיורי זה כל הפסד נכנס תחת לב זה. ומשום כך אני סבור שמדבר הרמב״ם האלה יש לבנות את היסוד שדיברתי עליה כמה וכמה פעמים. והראשונה כתבתי את החידוש הזה במחסו של ברשס סממם דלת, גם שם זה כתוב בקיצור. אבל אני חושב אחרי התבוננות בדברי הרמב״ם שיש יסוד גדול בתורס הרמב״ם. בהזדמנות אחרת הרחבנו בגדרים השונים שיש מקובל, אנשים יודעים שיש יסודי רייסי ויש יסודי רבונן, ויש גם דברי קבולה. דברי קבולה חמורים יותר מדברי סופרים, קלים יותר מדברי תוירו. אבל בהזדמנות אחרת אמרתי שיש לו פחות 10 דרגס מן הקל על הכובד, ואחד מהם זה היסוד הגדול של הרמב״ם. הרמב״ם נוקט בין במצססי ובין בלאבן שיש עיקר המצווה ויש דברים נוספים שכלולים בו. הדברים הנוספים שכלולים בו אף הם מדיורייסה, אבל הם לא בדרגה של עיקר המצווה שמפורש בקרוא. ויש הרבה דוגמאות, משום הצורך לקצר נביא רק דוגמאות מעטות, שני מצססי ושני לאבים. כותב הרמב״ם במצווה ססי פייטס היא המצווה של אכילס קודשים. אז בפסוכים נון טס חזל עומדים את המצע של אכילס קודשי מהפסוק באוכלו אויסם אשר קופה בוהם הגמור דורשת מלמד שכוינים אויכלים ובעלים מסקפרים שיטס הרמב״ם שמצווה הזו נאמרה לכוינים האוכלים קודשי קודשי מהחטוס והאושם כך כותב הרמב״ם במצווה ביתס הוא שציבו הכוינים לאכול קודשים כלומר החטוס והאושם שיטס רשי בכמה וכמה מקומות בשעה שגם קודשם קלמן החולם לבעלים גם בהם יש מצווה עשה של אכילס קודשי מה שאמרו חזר כוינים אויכלים ובעלים מסקפרים לאו דווקא אבל הרמב״ם כותב שציבו הכוינים ויפה פיקן בהמשך המצווה מצווה עשה פיטס כותב הרמב״ם שקודשם קלם הנאכלים לבעלים אף היא נגררת אחרי המצווה הגדרה מעניינת נגררת אחרי המצווה כך מוסיף הרמב״ם וכותב תרומה הנאכלת לכוינים אף על פי שתרומה זה לא ממש קודשי גם היא נגררת אחרי המצווה הרי שרמב״ם כותב כאן יש עיקר המצווה מצווה ססי ממש שרק כוינים שאוכלים בשר החטוס והאושם אבל בעלים שאוכלים קודשים שלהם וכוינים כשאוכלים תרומה גם זה נגרר אחרי המצווה כי יועצו בטובה כותב הרמב״ם בפרק ווב מלכס יום טוב לגבי המצווה וסומכתו בחגכו מצווה ססי של שמחס יום טוב כותב הרמב״ם עיקר המצווה שלמי שמחה בזמן שבייסם מקדשו ירקיים בימי אחד היו מקריבים קורם שלומם וזה עיקר המצווה הרמב״ם מוסיף בכלל מצווה זו שיהי אדם שמח וטוב לב הוא בביתו ביום טוב הגברים ישמחו בבוסר יין הנשים בבגד צבוין והתינוקות בקולו יזו הגויזם גם כאן הרמב״ם מבחין בין עיקר המצווה ובין דברים נוספים הכלולים בו הנגררים אחריו אף על פי שגם אלה משמע שהם מנתו אלה של דאורייתא אז במצווה תעשה לא ברור שיש נפקא מינה להלכה בין עיקר המצווה ומה שכלול בו אבל לגבי הלאווין אני חושב שהרמב״ם נוקט שלעולם אין מלכס אלו בעיקר הלאו המפורש בקרו ולא בדברים נוספים הכלולים בלאו אף על פי שגם הם דאורייתא וכך אני מבין את שיטת הרמב״ם בלא תשחס כי מה לשונות של הרמב״ם גם במשנה תורה וגם בספר המצוות משמע להדיא עובר ולא תשחס הרמב״ם לא אומר דברי סופרים הרמב״ם בדרך כלל לשונו הברור הבהירה הרמב״ם לא מקמץ במילים אם הרמב״ם כותב שכל הפסד נכנס תחס לאו זה ומי שקורא בגדים מאבד מחלות משבר כלים עובר ולא תשחס משמע שעובר ולא תשחס אז למה אין מלכס אלא מלכס מרדוס אז הנוי דביהודה סם סויפה בחושב משפט סמנקוב זיין כותב שאין רק מלכס מרדוס משום שזה לאו שבקלולוס וזה תאימה גדולה קודם כל זה לא לאו שבקלולוס אם אנחנו מרחיבים את הלאו והלאו כולל לא רק עצי פרי אלא כל דבר זה לא לאו שבקלולוס לאו שבקלולוס רק כשיש עניינים שונים שונים זה מזה הגדרות שונות אבל כאשר אנחנו אומרים לאו דווקא עץ פרי אלא משבר כלים וקורא הבגדים ומאבד מחלות וסוטה מעיין זה הכל אותו דבר זה הכל אותו דבר אסור להשחית דבר שראוי להנאה לתועלת ולשימוש זה לא לאו שבקלולס ואם תמצא רואים שזה כן לאו שבקלולס אז למה מי שמשחית עץ פרי כן לוקה אז לא צריך להיות מלכס בכלל ולכן הפירוש הזה לא מתיישב על הלב אני חושב שהרמב״ם סבור כאן כמו במקומות אחרים עיקר הלאו זה מה שכתוב בתורה עץ מאכל, אסור לכרות, אסור להשחית, לא תשחס עשה עצו אף על פי שחזר ועומד בירתם ורוח קודשם הרחיבו את הלאו הזה לכלול כל השחתה וכל הפסד זה לא עיקר הלאו כרשון הרמב״ם כל הפסד נכנס תחס לאו זה מעין דברי הרמב״ם אכילס קודשם קלם נגרורם אחרי המצווה מה שנכנס תחס עליו אין בו מלכס אף על פי שיש בו יסדי ורייסו וכך אני מבין את שיטת הרמב״ם הידועה בהלכות יסוד התורה שבכל המחלות האסורות אין לו כן אלא מי שאוכל אבל הנהנה מסורי הנוע אין בו מלכס. ברור כשמש שזה יסד דיורייסד. כאשר הבבו הוא אומר בפסוחים קופה עליו, כל מקום שנם לא יויכל, לא יויכלו, לא יסויכלו, אחד עשר אכילה ואחד עשר נוע במשמה, זה ודאי דיורייסד. מנין לי שזה דיורייסד? לא רק משום ברור כשמש, אלא משום שכל המקור שזה אחד עשר אכילה, אחד עשר נוע, זה מנבלה. מידת הצריכו תוירה להתיר בנבלה לגרש שבשרחות את ננו ויוכל מכלל ובשאר מכון הססורס יש ישראל נוע. אם למדו חזל שכל שם מכון הססורס אסורים בנוע מנבלה, הרי ברור שזה דיורייסה, ויחל פגין לדעס הרמב״ם כל הנהנה איננו לוקה, אין מלכס אלא באוכל ולא בנהנה. והראשונים כבר מתחבטים בדברי הרמב״ם, עד כדי שהמגד מישנו אומר שכל שער הנאות הם שלא כדרך הנאות, וזה טעים מגדולה. כל שער הנאות זה שלא כדרך הנאות? בטח שזה כדרך הנאות. יש מחלות הסחורות שמשתמשים בהם בשיחה, כמו בשמנים שונים, מצחר, זה ודאי שלא כדרך, זה ודאי כדרך הנאות. הלא כל דבר שאוכלים גם מוכרים, אז למה מי שסוחר, מי שמוכר, מי שנותן ניסו הנוע במתונה לא לוקה? קשה עד למאוד לומר שכל שער הנוע מוגדרים שלא כדרך הנוע. אם זה שלא כדרך הנוע, זה צריך לראות איזה רבונו. אז הבגד משנה נדחק עד קצי, נדחק עד מאוד, והוא מחדש ששלא כדרך הנוע זה איסא דיורייס, ושער הנוע זה שלא כדרך הנוע איסא דיורייס, אבל אין לו איקנולוב כמה וכמה דריכים כדי ליישב את דברי הרמב״ם. ואני אומר, דברי הרמב״ם ברורים ופשוטים, ואני הזדהיתי. כל מחולת ססורס, עיקר חלב זה אכילה. בתורה כתוב לא יאכל, לא יאכל, לא יסויכל. אף על פי שלמדו חז"ל מנבלה, שהלבים האלה כוללים גם הנועס, זה נכנס תחת הלב, נגרר אחלב, זה לא עיקר הלב, ומשום כך יש דיורייס יש, אבל מלכס אין. מתעוררת השאלה מה עושה בחלב. בבוסר החלב לא כתוב לא יאכל, כתוב שלוש פעמים לא יסבא של גדי בחלבים, אוי, אחד עשר אכילה, אחד עשר נוע, אחד עשר בשביל, וגם שם דעס הרמב״ם שהנהנה איננו לוקה. אז צריך להרחיד את היסוד שאנחנו אומרים. לא רק באותם מקומות שאנחנו לומדים מסענוע מהלשונות לא יאכל, לא יסויכל, לא יסויכלו, אלא גם כאשר לא כתוב לא יאכל, כמו בבוסר בחלב, אף על פי כן, לעולם עיקר הלב היא באכילה. משום שמדובר במחלות, מדובר במחלות, ולכן נקרא עליו לעולם הוא באכילה, אף על פי שגם הנוע ססורים מנצל. ומכיוון שברוב מחלות ססורים שאסורים בנו למדנו את האיסור לא יאכל, לא יסויכל, לא יסויכלו, גם בשאר מחלות אסורות אנחנו נוקטים שעיקר עליו הוא באכילה, ולכן אין לויקן על ההנאות. לדרכנו מובן, יש רק לב אחד שבו מפורש ברמב״ם בלחס אבוי דזורה, כל הנהנה מן אבוי דזורה לא יקר. למה? כי אבוי דזורה לא מוגדר כמאכלות אסורות. אבוי דזורה זה לא מאכל כמו בוסו בחולות, ולכן אבוי דזורה לוקין גם על הנוע, שם כתוב לא יד בביות חמום מן החילם, ולא מדובר במאכלות אסורות, ולכן אבוי דזורה לא יקן על הנוע. אבל במאכלות אסורות לא לוקים, כי לעולם אין מלכס אלא על עיקר הלב המפורש בקרו, ולא על דברים נוספים התלולים בו, וזה ביושת הרמב״ם גם בבלטשוס. אז קודם כל דנתי בשאלה הגדולה, השחטה של דברים נוספים, דברים אחרים מנטוי ומדרבונון, ולמה אין בהם אלא מלכס מרדס בלבד. בכל המהות של הלב של אויטשוס יש לחקור, יש לעיין, האם מצווה הזו היא מן המצוות שבין אדם לחברו או בין אדם למוקרים? כי יש שני דרכים לפרש את כל הלב של איתשכס וסייצר. אפשר לומר שזה לא קשור לבין אדם לחברו, זה בין אדם למוקרים. אסור לנו להרוס דבר שהקודש ברוך הוא ברא. אם הקודש ברוך הוא ברא, מה לנו להרוס? הלא הקודש ברוך הוא ברא עולם מופלא. אז רוב הראשונים נוקטים, כל מה שנברא בעולם לצורך האדם נברא, כך מבוא בספר אמון הסבדי אשר בנוסד יגוי. אבל הרמב״ם אומר במורה נבוכים, וזה חידוש עצום, והבאתי את זה כמה פעמים בספר שלי, בעיקר בשיחס מלחסו שבפרשס ברשס, הבאתי כמה תאים במורה נבוכים. במקום אחד כותב הרמב״ם ביטוי מאוד חריף, שהאדם ברמס רוחי בגאוות ליבו העמיד את עצמו במרכז הבריאה והחליט שכל נברא בשבילו, אין בזה הכרח. הרמב״ם כותב, כל דבר נברא לשמו, לשמו ולמען עצמו. כך כותב הרמב״ם. אנחנו לא יכולים להבין למה הקדוש ברוך הוא ברא בריאות רבות בעולמו. כך כותב הרמב״ם במקום אחד, זה סותר את דבריו במקומות אחרים. אז למיתור של דבר, היום יש כל כך הרבה יצורים שאפילו היום מתגלים, אנחנו אפילו לא יודע כל מה שיש בעולם, וקשה לראות איך כל הנבראים האלה נבראו בשביל האדם. טוב, העובדה שאנחנו לא מבינים לא אומר שיש המון דברים שאנחנו לא מבינים, זה לא הדבר היחיד, אבל כך כותב הרמב״ם. אבל מדברי חז"ל משמע כפשטי דבריו של רבנו סעדיה גאון, הלוא בשבת דף למד יש מחלוקת בין שני רב שמעון הגדולים, רב שמעון בן עזה ורב שמעון בן זוימו, נחלקו איך לפרש את הפסוק האחרון בספר קהלת, סוף דבר הכל נשמע כי זה כל אדם. אז יש שם מחלוקת בגמרא, אחד אומר כל עולם לנברו אלו בשביל זה, השני אומר כל עולם לנברו אלו לצבס לזה, דקות יש ביניהם, אבל שניהם נוקטים כל העולם כולו לא נברו אלו בשביל האדם. כך מבוא בשבת דף למד, לא כדברי הרמב״ם הנאו. כולם זוכרים את הרש"י הראשון בחומש בתורת מוישה, לפסוק הראשון בראשית בשביל ישראל שנקרא ראשית, בראשית בורו אלוקים. אז בהזדמנות אחרת נצטרך לדון יותר בדברי הרמב״ם, אבל השיעור היום זה לא חוג לפילוסופיה, ואני רק מביא את הדברים כדי לחזור לשאלה איך אנחנו מגדירים ומבינים את הלך של לא תשחיס. אז מצד אחד אפשר לומר הקדוש ברוך הוא ברא העולם, אסור לנו לסתור מה שהקדוש ברוך הוא ברא, למה הוא ברא אנחנו לא יודעים, כל דבר נברא לתכלית מסוימת, כל דבר נברא לשמו, אבל אסור לנו להרוס שום דבר בעולמו של הקדוש ברוך הוא. העולם ניתן לנו להנות ממנו, לא להשחית ולא להרוס. אבל אפשר לפרש עליו הזה, איננו בן אדם למקום, אלא בן אדם לחבר, כשם שאסור לקפח אדם מממונו הפרטי, אסור לגזור, אסור להזיק לו, אסור לקפח את כלל יושבי תבל ממה שהקודש ברוך הוא הזמין להנאתם. בימי ניסן אנחנו מברכים ברכס אלונס, יוצאים לשדה, רואים אילנות מלבלבות ומברכים שלוחיסה בו אלום הקרום בורא ולא מבריא אסטויבס ואילון אסטויבם הנויז בהם בני האדם. אז אסור לנו לקפח את כלל בני האדם ממה שהקודש ברוך הוא ברא והזמין להנאתם. אני חושב שפשטס הדבורם שאכן מדובר בלב שבין אדם לחברו, משתי סיבות. קודם כל, כולם במועדים שאין בל תשחס, אלא כשמשחיתים דבר הנועד לשימוש, להנאה. מי שכותב עלה מן העץ לא עובר בבל תשחס. הרמב״ם מביא חמש דוגמאות: משבר כלים, קורע בגדים, פורס בניין, סוטה מעיין, מאבד מחלות. הצד השווה שבכולם, דברים שאנשים רגילים להנות מהם, דברים שיש בהם תועלת, הנאה, שווי, ולא סתם דברים. אילו היה מדובר במנודם למוקו, אם אז אין הבדל בין דבר לדבר, מכאן משמשיים בלטשרס, אלא כאשר אנחנו משחיתים דברים שנועדו, שמיועדים לשימושם והנאתם של הבריאות. ראיה נוספת מדברי הראש. דברי הראש הפליאים ביותר בתחילת מסכת תומית. אז בתחילת מסכת תומית אנחנו עומדים את העלמיצה של שמי עשם מקדוש, וכבר הזכרתי את דברי הראש שם כמה פעמים. הכהנים והלוויים נצטבו על שמי עשם מקדוש, חוף הלך מקוים עשה לוויים משמרים, משלוש מקומות הכהנים משמרים, ובזמן המקדוש היה מפקח, איש הר הבית היה מפקח וסובב כל הלילה לבדוק אם השומרים עומדים על משמרתם, ואם מישהו נרדם כתוב שם איך היו מאירים אותו. והרבה פעמים אמרתי, בכל הישיבות מתמודדים הבקרים בבוקר, איך מוציאים את הבחורים מהמיטות? זה עבוד הכושר שבמקדוש. דבר יחיד שיותר קשה זה לדאוג שהם יוכלו לישון בזמן, אבל בבוקר איך מאירים אותם? ואני תמיד אומר, למה אנחנו רפורמים, אנחנו קונסרבטיבים, מה אנחנו מחפשים חדשות? צריך להסתכל בגמורה, צריך להעיר אדם שנרדם. אז שם כתוב שקודם כל מכים בעץ וצרוד, עושים כך. אני חושב שזה לא יעבוד. אני מכיר קצת ישיבות, זה לא יספיק. זה לא עוזר, חבטוי במקל. היה לו מקל והיה חובט אותם, מכה בהם. רשות היה לו לשרוף את כסותו. הוא הסתובב עם לפיד, מי שגם אחרי חבטת מקל לא יצא מהמיטה, היה שורף את כסותו. אז אני חס ושלום לא מייעץ להתחיל עם אש בישיבות, זה סכנה גדולה. ועוד כמה שבועות נאמר מי במים מי באש, אז אש זה סכנה, אבל אפשר לקחת נגע וסה, מה סתם בחורים מכינים ליד המיטות מים, אני לא יודע, ולשפוך עליהם, זה אין בזה סכנה, וזה קרוב לדברי חז"ל, כך אני חושב שצריך לנהוג, אבל לא נוהגים כך בישיבות, אני לא יודע למה. מקור מוקרים, אז כתוב שם שרשות היה לו לשרוף את כסותו, שואל הראש, מים בלטשחס, מים בלטשחס, איך אפשר לשרוף בגד? אומר הראש, הפקר בייס דין הפקר, פילי פלויס, מה זה הפקר בייס נפקר? אז מסכת תומד איננו מן המסכתות הנלמדות הרבה, אז לא הרבה אחרונים דנים בדברי ראש, אבל אלה שכן דנים בדבריו, הוציאו מדבריו שבחפץ של הפקר אין בלטשחס, וזה תאים מגדוי, ומה זאת אומרת תאים בלטשחס? אותם עצים שנסתדנו לא להשחית אותם בכיבוש ארץ ישראל לא היו העצים שלנו. אמנם ארץ ישראל ניתנה לאבותינו, אבל בשעה שיהושע בן נון כבש את הארץ, העצים האלה מן הסתם ניטעו על ידי 17 עממים, מעצי הפקר היו העצים של גויים. אז לומר שאסור, שכל האיסור להשחית בלטשחס זה רק בממון של אדם פרטי, אז תפק להם משום בלטיק זול. אז מה צריך בכלל את הלכת של בלטשחס? לכן אם נסו דפשיטה של בלטשחס יש גם בהפקר, ולא רק בבעלות ממונית. אז מכאן אני מוציא שתי מסקנות. הזדמנות אחרת הרחתי בסוגיה של הפקר בייסדן. מכיוון שזה לא הנושא שלנו היום, אני לא ארחיב, אבל בהפקר בייסדן, הפקר יש מן אחרונים שמסופקים, האם יש כוח לבייסדן רק להפקיר או גם לתת. ואני כתבתי בספרים שלי כמה פעמים, גם בספר על גיטין וגם בספר על התוירה, שלדעתי הפקר בייסדן הפקר הוא יסוד נרחב וגורף ביותר, לא רק להפקיר, לא רק לתת, אלא כל המערכת של מצווה התוירה שנוגעת במומנס בבנות המלחבי הקודש ברוך הוא כביוכל לפקיד ביד חכומם לעשות בו כרצונם, ואף על פי שאמרו חז"ל אין כוח ביד חכומם ביד בייסדן לקדו במטר בקום ועשה, זה רק בבנות המלחבי. בבנות המלחבי יש כוח בידם לעקור דובה מנטר אפילו בקום ועשה בכוח הפקה בייסדן הפקה. ומכיוון שבלטשחס זה לאו ממוני ביסודו, זה לא גזל, אבל זה לאו שבין אדם לחברו, עשו לקפח את כלל יושבי תבל ממה שהקודש ברוך הוא נתן להם להנאתם, יש כוח ביד חכומים בהשתיתם את תקנתם על הפקה בייסדן הפקה לבטל את הלאו של בלטשחס ולהתיר אותו בכוח הפקה בייסדן הפקה. וכשם שיש בכוח בידם לקפח את היחיד מממונו הפרטי, יש כוח בידם לקפח את כלל בני האדם מזכותם ליהנות מממונו של עולם. ויש לי ראיות נוספות, אבל מכיוון שהיום זה לא הסוגיה העיקרית שאנחנו עוסקים, אני רק הבאתי דברים, משום שמדברי הראש למדנו שהגדר של בלטשחס זה בין אדם לחברו, ומשום כך היסוד של הפקר בייסדן הפקר נוגע ללאו הזה. אז עסקנו בהגדרת הלאו של בלטשחס, ועכשיו אנחנו חוזרים קצת יותר לפרוטי הדין של השחטת עצי פרי, משום שכל מה שאמרנו עד לרגע זה, עד לשלב הזה של שהוא נוגע לכלל הגדר של איסור להשחית ולהפסיד ממונו של עולם. אז קודם כל עסקנו בעצם האיסור הזה להשחית שאר דברים, אם הוא מנטויר, אם הוא מדרבונון, ואם הוא מנטויר, למה אין מלכס רבון אלא מלכס מרדס, ואחר כך עסקנו בהגדרת עליו. ואנחנו חוזרים לעיקר הלאו, אסור להשחית עצי פרי, בבוא וכאן הצעה לקלפו מבייס מבואר, שמלבד האיסור יש בזה גם סכנה. אמר את חנינה בר חומר, שהבן שלו נפטר לבי סלומוי משום שהוא קיצץ עץ פרי. ומשום שבבוא בחז"ל שמדובר גם בדבר שיש בו סכנה, האחרונים מאוד החמירו ונרתעו מן האיסור הזה של קיצוץ עצי פרי. רבי ינקב עמדן הוא המחמיר מכולם, והוא כותב בשיל עשייה וצמניין ואו שגם באותם האופנים שמותר להשחית עץ פרי, מדי סכנה לא נמלטנו, וזה חידוש עצום. יש סכנה אפילו באופן המותר, משום שבגמורה כבר יש מצבים שבהם מותר. הגמורה אומרת שמשני עצים גפן ודקל, והדקל מפריע להתפתחות הגפן, מותר לקצוץ את הדקל משום שהגפן יקר ממנו וחשוב ממנו. הרי מבוא כבר בדברי הגמור שמותר לקצץ עץ פרי ולהשחית אותו כדי להציל עץ אחר, כאשר העץ שאנחנו רוצים להציל הוא חשוב יותר מהעץ אותו אנחנו משחיתים. ובפויסקים הרחיבו את ההיתר הזה לא רק כאשר מדובר בעץ פרי תחת עץ פרי, אלא גם כאשר עץ משחית ומזיק לבית. לפעמים השורשים פוגעים בריצוף, הענפים יכולים לפגוע בתקרה או בקירות, גם אז תירו להשחית עץ פרי. יש מן הפויסקים שירחיב עוד יותר, גם כאשר העץ מעפיל על הבית ומונע מיושבי הבית ליהנות מן האור, מן האוויר, גם אז מותר. הראש כותב פרק חסמה בו וכמה סמנטז בו שמותר לקצוץ עץ פרי לצורך. לצורך, הרוב מרחיב עד למאוד את היתר. אז אחרונה נטו רק לצורך מגורים, אבל מקום מקום יש אופנים רבים, מסבים רבים שמותר בהם להשחית עץ פרי. רבי יעקב עמדין נותן, גם אם מותר עדיין יש סכנה, וזה חידוש עצום, חידוש עצום. איך תראו דבר שיש בו סכנה, תפק להם נשמעת מאוד לנפשי סכר. וגם מן הסברה היינו אומרים שהסכנה והעיסוק כרוכים ירדו מן השמיים והתעליה. אם מותר, למה יש סכנה? אז בהזדמנות אחרת דמתי, אני חושב שהדברים ודאי נאמרו כאן בבית המדרש, והם כתובים בחלקם במנחסו שבפרש השמיני. חז"ל אומרים ביומה שמחלות אסורות מטמטמים את ליבו של אדם, ואחרונים דנים הרבה. מי שאוכל מחלות אסורות לפקח נפש, להציל את נפשו באופן המותר, אם עדיין יש טמטום הלב. וכבר אמרתי אז, וכך גם כתבתי, שלפי נטיית ליבי הטמטום והאיסור כרוכים ירדו מן השמיים. למה מחלות אסורות מטמטמים ליבו של אדם? רק משום שהם אסורים. אבל יש מאחרונים שנטו לו, גם כאשר מותר לכל מחלות אסורות, אבל טבע המחל, סגולתו, שהוא מטמטם ליבו של אדם, ולכן גם כשאוכלים בדרך היתר, זה עדיין מטמטם את הלב. אני כל כך מרגיש שקשה לי לומר שאדם שמפקח את נפשו במחלות אסורות יוצא נפסד. איך הוא יכול לצאת נפסד? אז גם אם אני אקבל את דברי הכהנים שמחלות אסורות מטבעם וסגולתם לטמטם את הלב, אני אומר שהמצווה של פיקוח נפש מטהר את הלב כנגד טמטום הלב של מחלות אסורות. לא יכול להיות בעיניי שאדם יצא נפסד. איך הוא יכול לצאת נפסד ממצווה? הוא פיקח את הנפש כי יהיה מצווה. אז מרפי נטיית ליבי, טמטום הלב קשור לאיסור, ומאין איסור אין טמטום הלב. אבל גם אם אני אאלץ לקבל את דברי אחרינו, עדיין אני אומר שהמצווה של הצורת הנפש מטהרת את הלב פי כמה, והוא יוצא נזכר בסופו של דבר ולא יוצא נפסד. אבל בשאלה של טמטום הלב באופן המותר, קל יותר לשמוע את דברי אחרינו. זה טבע המחל, זה טבע המחל. אף על פי שאני יותר נוטה לומר אין כזה טבע במחל, רק האיסור מטמטם לב ולא שום דבר אחר. אבל אומר שכאשר קוצצים עץ פרי באופן המותר יש סכנה, זה קשה לי פי כמה לקבל. הלא כל המשרדים וחזר היו צריכים להזהיר, גם כשאנחנו מתירים, אבל תשמרו על נפשותיכם. איך כולם התירו דבר שיש לו סכנה? קשה לקבל דברים כאלה. ורבי יעקב עמדין הוא יחיד, הוא יחיד בחומרה הזו. רוב הכהנים נטו בפשטות, כשאין איסור אין סכנה. כך מבואר באחרונים רבים שלא הביאו את דבריו של רבי יעקב עמדין, אבל כך מבואר בפרשת דבריהם. יש תשובה של החידו שואל את שובת חיים שואל חלק ראשון סמכות ג' בניין ציין סמן סמך א' בי שלוימה חוף צדק א' או קוץ צדק חס, אני לא בטוח. אבל מפרשת דברי אחרונה משמע כשאין איסור גם חשש סכנה אין. אבל בכל זאת יש רבים שהחמירו ונרתעו. אז רבי יעקב עמדין בעצמו אומר עצה באופן המותר להשחית את העצה על ידי גוי. זה עצה שרבי יעקב עמדין נותן. האבני צדק, אבני צדק היה רבה של סיגית הראשון, נכד של ישמח מוישה. אבני צדק היה סבן של הרב מסתנה והרב מקרויזבון, גם יחד שניהם היו צאצאים של האבני צדק. אז בסימן ממה יש לו גם תשובה ארוכה בסוגיה הזו, ויאף על פי שמן הסברה הוא חולק רבי ינקבן, אבל בכל זאת הוא נרתע, נרתע. רבים נרתעו ברגע שמדברים על סכנה.
והוא אומר שצריך להשחית את העץ על ידי גוי וגם למכור את העץ לגוי. אף על פי שצורך עיון, מה זה משנה מי הבעלים? כבר אמרתי מקודם, גם בעץ של הפקה יש איסור. מנסתם העצים שנסר עלינו לשחית אותם היו של שבעת העממים. של החיטי והפרוזי והחיבי והמוירי, הם נטעו את העצים האלה, העצים היו שלהם, ואף על פי כן זה עיקר עליו. אז מניין לו שאם העץ שייך לגוי, אז אין לו. אלה הם כאן הכוונה שלו, מוכרים את העץ לגוי, והגוי הוא זה שמשחית את העץ. רק אחר כך אנחנו נקנה את השטח ממנו. ולכן זה לא רובץ עלינו, משום שלא אנחנו אלה שיוזמים או שמשחיתים את העץ, מנסתם זה הפטנט שלו, זה הכוונה שלו. מכל מקום, זו סוגיה בפני עצמה, האיסור להשחית עץ פרי והסכנה שכרוכה בדבר. אז יש רבים שהחמירו יותר, אף על פי שמעיקר הדין מותר להשחית עץ פרי כאשר הוא מזיק לבית או לצורך הרחבת מגורים. אבל אף על פי כן, מי נגוי להחמיר או לעשות את זה על ידי נוכרי, אולי אפילו למכור לנוכרי, כפי שציימתי מדברי הפוסקים האחרונים. שאלה חשובה, האם האיסור הזה זה גם כאשר קוצצים ענפים או רק כאשר משחיתים את העץ מגזעו? אז מן הסברה היינו אומרים רק כשמשחיתים את העץ, אבל לא כשקוצצים ענפים שעתידים לחזור. קודם כל יש גמור מפורשת בו וכמה צדק בייז שמש משהזק ש מחדש את עצמו אין בלטשס. שם בגמור אסור לאדם לחבור בעצמו. ולמה אסור לאדם לחבור בעצמו? אז יש בסוגיה שלושה שלבים. קודם כל אומרים חזל, משום שיש איסור מעבד עצמו לדעת, אחז דמכם לנפשס איך המדרש. אומרים חזל דמקתו לשם, שם מדובר בהרד, לאיבוד נפשות, לא רק בנזק. אומרים חזל בלטשס, אם הקוריאה בגודים עובר על בלטשס, בלטשחס זה גוף ודאי, חזל דוחים גם את הסברה הזו. שענה הוסון דהדרי, כשאדם פוגע בבריאותו, אבל הוא עתיד להבריא. אם הוא עתיד להבריא, אז אין בלטשחס, לא כמו קריאת רגל. הרי מבוא על ההדיה שכאשר הגוף מחדש את עצמו, אין בלטשחס. אותו דבר כשקוצצים ענפים והעץ לא ימות, הוא עתיד לחדש את עצמו, הוא יצמיח ענפים חדשים, פירות חדשים. אבל אף על פי כן נחלקו בדובו ומדיבר הטויסס בברוכס למדבוב מבוא להדי שגם בקציצת ענפים יש בלטשס. מה כתוב שם בטויסס? שם כתוב שבשביעס אסור לזמר עצים ולכן אסור לקצות ענפים מן האילנות בשביעס, כי זה חשש זוימר סוד חולטיזמו. כתוב בשביעס שואלים הטויסס טייפק להם משום בלטשס, הטויסס מתרצים שני תירוצים אחרים מבוא להגיד בדבריהם, שגם כשמשחיתים ענפים ולא את כל העץ משורשו מגזעו יש בלטשס. המאיר יחד מתרץ שאין בלטשס אלא כשמשחיתים את העץ משורשו, אבל מדברי הטויסס למדנו לא כן, כי הטויסס שואלים ומתרצים שני תירוצים אחרים. נמצא שנחלקו הראשונים בשאלה הזו, מנגורי להם להקל בענפים, ועד כאן לא החמירו אלא בהשחתת העץ משורשו. גם משיטת הטויסס אין בהכרח שיש סכנה, אולי יש איסור אבל אין סכנה, כי בגמור המבואר כך משמע שרק כשמשחיתים את העץ יש סכנה בדבר. בשאלה המעניינת זו, האם יש בלטשחס בהשחתת ענפים ולא כל העץ, הבאנו מקורות לכאן ולכאן. ברוכס למדבור מחלוי כסטויס וסבא המאירי. שני ספרים מגדולי גליציה, וזה חידוש שמתאים לגדולי גליציה. הבייס יצחות מצד אחד והצ'בין הרוב מצד אחר. הם חידשו שהשחתת העץ יש בו לאו, ובקציצת ענפים יש איסר של חוסש ירוס אמנתו. כך כתוב בבייס יצחוק סמקוף ממבייס בירדי החלק הלאה, וכך כותב את שבין הרוב דוי ובני שורים כידוע בחלק בייס סימן ממבייס. אמרתי שזה חידוש שמתאים לגדוי לגליציה. בהזדמנות אחרת, אני חושב שבמחסו של אחד הסימנים הראשונים בחומש ויקרו הרחבתי מאוד בסוגיה של חוצי שיעו, ושם הבאתי הרבה מקורות ועיקר מדיבה אחרונים שבינו שחוצי שיעו זה לא דווקא בשיעורים, במושג הטהור של שיעורים, אלא כל מי שעושה מעשה שהמשכו מביא ללאב גמור, גם בתחילתו יש חוץ שיר עושה מנתויים. אז הבאתי הרבה דוגמאות כאלה מדברי אחרינם, אבל לפי פשוטם של דברים נראה לי עיקר שכל מוסר של חוץ שיר עושה מנתויים נאמר רק בשיעורים, בשיעורים שמלוך הנומי שמסיני בלטשס העץ איננו שיעור כדי שנאמר שענף ממנו הוא חוץ שיעור. אז זה חידוש גדול מבית מדרשם של גדול לגליציה של רבי יצחק והדויבב משורים כפי שהסבר. אז הפלגנו מסוגיה לסוגיה, מעניין לעניין, בעיקר בשני תחומים שונים, בהגדרת הלאו של מלטשס, וזה היה חלק הראשון של השיעור, ואחר כך יותר בפרוטי הדין של השחטת עץ פרי. יש דילמה גדולה בקשר לצבו של יהודה חוסי. צבו של יהודה חוסי כתוב שעץ שנותן פרי פעמיים בשנה סכנה להשאיר אותו. אז אני שואל, אז מה אדם אמור לעשות? אז הסכנה של יהודה חוסי מול סכנה של רב חנינה חוסי, וכמה דחצה דקלף, אז מה אמור אדם לעשות כשיש לו עץ שנותן פרי פעמיים בשנה? אז בצורה זו זה כתוב שסכנה להשאיר אותו, ודאי שסכנה להשחית אותו. אז אני חשבתי שזה דבר מאוד משונה. בחצר שלי יש עץ לימון והוא נותן פרי לפעמים פעמיים בשנה ולפעמים אפילו לא פעם אחת בשנה. זה עץ שיש לו קריזות משלו, ועוד לא למדתי על סוף דעתו אחרי 13 שנה שאנחנו חיים ביחד. אז לפעמים הוא נותן שתי עונות בשנה, ולפעמים הוא מחליט אין לו כוח ולא נותן פרי בכלל. אז מה עושים עם עץ כזה? אז רבי יהודה חוסיד אומר, אם זה נותן פעמיים בשנה זה סכנה, לפי הגמוע אסור להשחית עץ, להשחית אותו על ידי גוי? לא, כל העץ של גוי זה רק באופן המותר, באופן האסור זה לא פשוט, זה מחלוקת גדולה בין האחרונים. ערך שי, ספר חשוב מאוד, שור השי, ערך שי, הם חשובי האחרונים, וביודעי קופת הזיין הוא רוצה לומר שאסור להשחית עצי פרי אפילו על ידי נוכרים. למה? כי כשגרמה אסור, גם אמירה לנוכרי אסור. כל המשוואה הזו משונה בעיניי, אבל הרבה אחרונים סברו כן, שאמירה לנוכרי לא יגורם לגרומה. ומה פתאום בלטשס גרומה אסור? קראתי את הרמב״ם בתחילת השיעור, אני לא יודע אם כולם שמו לב, הרמב״ם בהלוך יהוד בפרק עוד מלכס מלוכם כותב שכל מי שמשחק עץ פרי עובר בלעב ולא יקר, והרמב״ם נותן שתי דוגמאות, הקויצץ אילן, והרמב״ם נותן דוגמה נוספת, מונע אמס המים מן האילן כדי ליבשו, כדי שיתייבש. וכל זה גרונה, כשמונים מים מן העץ הוא מתייבש מטבעו, זה לא השחטה ישירה, זה רק גרונה. הוא מדבר הרמב״ם משמע שלויקס שהוא עובר מדיורייסה, וזה חידוש גדול. אז מדבר הרמב״ם אנחנו יכולים להגיע לאחד משתי מסקנות. מסקנה אחת, שזה מוגדר כמייס, ואז נצטרך לחדש חידוש, שהמושגים של גרומה ועשייה לא תלויים תמיד בפיזיקה, בחוקים פיזיקליים. כל מי שמשחית עץ כדרכם של בני אדם להשחית עץ עובר על בלטשס, גם אם זה לא ישיר, גם אם הוא לא לקח מסור או גרזן וחתך את העץ, הוא מנע ממנו המס המים. לפעמים דרכם של בריאות כשמדובר בחלקות גדולות, אז במקום לחתוך את כל העצים יפשים אותם עד שימותו. אבל הרמב"ם כותב שזה בלטשס, או לחילופין נצטרך לחדש שבאיסור הזה יש איסור גם בגרומה, לא משום שזה נתפס כמייס, אלא יש איסור בגרומה. אבל למה? למה שיש איסור בגרומה? רבים טועים לחשוב שכאשר מהות האיסור היא התוצאה, יש איסור גם בגרומה. ולא היא. שבס קופחוף זה המקור של גרומה, שם דובר בשני איסורים, גם כיבוי בשבס, אז בשבס זה איסור שבגרומה, לא בתוצאה, אבל שם דובר גם על מחיקת השם, לא יסעשם כן השם על התכן, זה לכל האיסורי בתוצאה. ואף על פי כן אומרים שם חזר שגרומה מותר בשבס, לא תעשה כל מלוכה עשי עושה תראו גרומה שעגי, לא יתעשם כן השם על התכן עשי עושה תראו גרומה שעגי. אז למה בבלטשס כן יעשו בגרומה? מה שנראה לי, וזה חידוש גדול, היתר של גרומת זה רק כשבתורה כתוב לשון של עשייה, וזה הדמיון, הצד השווה בין שבס ומחיקס השם. בשבס כתוב לא יסעס כל מלוכו, שם כתוב לא יתעס ומכן לשם הרוקחם. כשהתורה מדברת על עשייה, גרומה מותרת, אבל בלא יתעס חססייס לא כתוב לא שם עשייה. אפשר לטעון, אבל כתוב לא תשחיס, הוא לא משחית. אני סבור, כאשר מהות האיסור בתוצאה ולא כתוב לשון עשייה, אנחנו אוסרים את הגרום המנצח. בכל מקום שכתוב לשון עשייה, עשייה בא להפוק כגרום. ולכן במחיקת השם, אפרופי שגם שם הסתבר שהאיסור היא בתוצאה, אבל כתוב לא יתעסון, עשייה זאת אלו גרום השאלי, לא כך בלא תשחיס. כך אני נוטה לפרש את דברי הרמב״ם, כדי להימנע מהחידוש הגדול שגרומה, מכיוון שזה מקובל, הופך להיות מייסה. מסקנה זו רחוקה מעיניי, ולכן כך אני מפרש את דברי הרמב״ם. אבל מכל מקום, הרבה אחרונים נקטו שמי יש איסור בגרומה, יש איסור גם על ידי נוכרי, ואני לא חושב כך, אף על פי שכך כתוב בפסום אמרוש, סימן שם שין למדלן. אבל אני לא מחויב לקבל את דבריו של אבסום ממרוש, משום שסבי הגדול מרדכי בנט כותב שאף אחד לא צריך לקבל את דבריו של אבסום ממרוש, הספר הזה הוא זיוף לדעתו, ולכן אנחנו לא משועבדים לקבל את דבריו של אבסום ממרוש. ולדידי פשיטה לי שמיר הנחלי זה לא גרומה, אך מדעת הדנח שכובד הוא ברדס, הוא בן בחירה. גרומה כאשר אנחנו מפעילים כוחות טבעיים, לא רצוניים. מי שרוצה לחבוט את האש בגרומה, ממלא כלים, שם אותם מסביב לאש, כשהאש גובר, הטמפרטורה עולה, הכלים נשברים, המים נשפחים, כל השלבים האלה הם חוקים, חוקי הטבע. אבל כשמצבים על אדם, הדעת דנחשי כובד, איזה גרומה יש כאן? אבל מטעם אחר יש לאסור, אמיר אל הנוכלי. משום שמסקונס הסוגים בבוא ומציע דף צדק, שאמיר הנוכלי זה שהוא עושה בכל יצורים כולם, לא רק בשבס. אנחנו כל הזמן מדבר על ניר נוחי משבס, אבל מסקונס הסוגי וכך פוסק הרמב״ם שמיר הנוחי עשו מדרבונם בכל איסורים כולם, ולכן אסור להשחית עץ על ידי גוי, זה לא פתרון. ולכן העץ לימון שיש לי בחצר ממשיך לתת פרי. לא כל הדברים שבצבו של יהודה חוסד נתקבלו, אין לנו אלה מסרס לבסנו, יש דברים שהתקבלו עץ על הימון, יש דברים שלא התקבלו, ואנחנו לבני אסור אם לא נביא אמם, בני נביא אמם, והוא רך ומיכה פרוב, אם שהקדוש ברוך הוא ישמור ויציל על כל עם ובית ישראל, לא נהגו להחמיר בהרבה דברים שכתובים בספר חסידים ובצבו עשב יהודה החוסיק. אבל זו שאלה מעניינת שמושתתת על שתי המקורות האלה, גם הוא מצד אחד לצבו עשב יהודה החוסיד, מצד שני לסוגיה מעניינת זו של השבטת עצי פרי. מכל מקום עסקנו בסוגיה נכבדת, בפוסוק כתוב כי אודם עץ הסודה לא בואי עולהו במעצור, ורשי מפרש הדברים נאמרו בלושן תאימה. אנחנו נלחמים באויבים, אבל העצים אינם אויבים שלנו, למה לפגוע בעצים? אבל בחזן אנחנו מוצאים שדרשו את הפסוק הזה באופן חיובי ופרשו בדרכים שונות, כי הוא אדם עץ השדה. מה הדמיון בין אדם לעץ השדה? אז סתם וורט שאמרתי פעם, וורט נחמד, הפסוק אומר צדיק כתום או יפרח כארז בלבון או יזכה. אז הפוסק ממשיל את הצדיק לשני עצים, לתמר ולארז. אני רוצה לשתף אתכם בוורט שעלה בדעתי לפני הרבה הרבה שנים. הייתי עבדך שעיר, נסעתי לבקר את השוואר שלי באקו, היה שם שדה גדול של עצי דקל, וראיתי איך חוקרים עצי דקל כדי להעביר אותם למקום אחר. עמדתי ונשתוממתי, עומד צעטרון קטן, קושים חבלים לעץ, משיכה קלה, העץ נעקר ממקומו, וראיתי שעצי הדקל כמעט אין להם שורשים. יש גזע שנכנס לאדמה, שורשים מעטים, קל מאוד לעקור אותם. אז באותה שעה נפל בדתי פשט נפלא בפסוק צד הכתום היפרח כארז בלבון אני אזכה. לפעמים אדם מתבונן בסביבו וכל דבר שורה צריך ללמד אותו משהו. הדקל נותן הרבה פרי, הוא נתן הרבה פרי כי יש לו שורשים מעטים, אז האנרגיה שלו יוצאת למעלה, לא למטה. הארז, לפי חזל, הוא החזק באילנות. אולי לכן הוא לא נותן פרי, משום ששורשיו כל כך חזקים. אז או שהכוח שלך נכנס למטה או למעלה, או לפרי, או לחיזוק הגזע, לחיזוק עצמי. אז צדיק יש לו סייעתא דשמיא וברוכה מלעילא. צדיק כתומו יפרח כארז בלבון אין יזגה. משום שלפעמים אנחנו חושבים שכאשר אדם עסוק כל הזמן לתת פרי וללמד ולתת מזמנו ומכוחו לאחרים, הוא יוצא נפסד. זה ברוכה מן השמיים, הוא לא יוצא נפסד. הצדיק נמשל כארז מצד אחד שיש לו שורשים עצומים, שהוא העץ החזק שבעצים, ומצד שני יש לו את ברכת הדקל, הדקל שכל הכוח שלו נכנס לפרי ולא לבניינו הוא. לדקל יש שורשים מעטים והוא נותן פרי הרבה, לארז יש שורשים עצומים והוא לא נותן פרי. והצדק ניחון בשתי הכוחות, צדק אטום יפרח וכארז בלבון יזגה. אנחנו עומדים בפתיחתה של חודש אלול, ורק מילים קצרות, אי אפשר לומר שיעור ראשון בחודש אלול ולא להתייחס לעיצומו של יום או עיצומו של חודש. שלב ראשון בעבודת האחרון על ימים הנוראים. הרבה פעמים בשבת שוב אני מתייחס לפסוק בשיר הסזינו שקוראים בשבת שוב כנשר יואיר קינוי. כותב רש"י שהנשר הוא רחמני על גוזליו. הוא איננו בא אל הקן בפתע פתאום, אלא לפני שהוא נוחת על הקן הוא מקשקש בכנופו בין אילן לאילן, בין שוחה לשוחה, כדי שיאורו בניו ויהי בהם כוח לקבלו. הנשר לא נוחת פתאום בתוך הקן, הוא מקשקש בכנפיו שהגוזלים ישמעו אותו, שיאורו בניו ויהי בהם כוח לקבלו. ככה הקדוש ברוך הוא בני ישראל. היום המהותי ביותר זה יום הכיפורים, זה היום הקודש והנוירו, יום אחד בשנה שאין כדוגמתו, יום שהרמב"ם מגדיר יום שהוא קץ מכיל הסליחה וכפורה לכל ישראל. אבל הקודש ברוך הוא בחסדיו המרובים לא נוחת בפתע פתאום ביום הכיפורים, הוא מקשקש בכנפיו. שלשום הוא התחיל כביוכל לקשקש בכנפיו. לפני יום הכיפורים יש לנו שבת שוב, סרס ימי תשובה, ראש השונה, ימי הסליחות, ולפני כולם חודש אלול. חודש אלול הקדוש ברוך הוא מחשקש בכנופו כדי שיאורו בניו ויהי בהם כוח לקבלו. אנחנו הגוזלים, אנחנו יושבים בקן ואנחנו צריכים להתעורר. והרמז הכי ידוע מחודש אלול זה אני לדוידי ודוידי לי. הפסוק הזה מופיע בשיר השירים בשתי סגנונות שונים. פרק בייס, פוסק תסבוב, כתוב דוידי לי ואני לא הרואה בשושנים. פרק וב בשיר השירים כתוב אני לדוידי ודוידי לי הרואה בשושנים. אותו פסוק, שתי ניסוחים שונים. אילו אני הייתי צריך לתת שם לחודש, הייתי קורא לו חודש דלול, לא אלון. הייתי מעדיף את הפסוק דוידי לי ואני לא הרואה בשי שנים, משום שחזר אומרים באיכו רבוסי פרק ה' מדרש רב על איכו, שיש ויכוח נצחי ימיה כימי עולם בין קודש ובריך הוא לכנסת ישראל. קודש ובריך הוא אומר שובו אליי ושובה אליכם, קודם אתם צריכים לשוב אליי, רק אחר כך מבטיח הקדוש ברוך הוא השוב אליכם. ואנחנו מבקשים כל יום שלוש פעמים בתפילות שלנו השיבנו השם אליכו, אחר כך ננושו פה. אז חסידים מספרים על הרבי מרובשיץ, הצדיק רב נפתול עצמי מרובשיץ, וכי ידוע כל דבריו היו במשל ובמליצה וברמז ובסוד. ופעם הוא נסע בקדילק שלו, היום רבנים חשובים, אדמו"רים יש להם קדילקס או וולבוס, אז הקדילק שלו היה עגולה רתומה לשתי סוסים מן הסתם. ופעם באמצע החורף בפולין אחד מאופני המרכבה שקע בבוץ, אבל הגולה יוצא והוא דוחף וזה לא עוזר. אז הוא אומר לרבה חווי סספסנשט, זה לא מתאים, אבל תוי גם השניים אינו אחד, אם הרבה לא יצא, אז אני לא חושב שאי פעם נצטרך להמתין עד לקיץ. אז אולי הרבה בכל זאת לטובו יעזור לטפף, אז הרבה יצא ותוי גם השניים אינו אחד, אבל לפעמים גם שניים לא מספיק טובים, משתית צריך, משום דבר לא זז. אז הרבה מרוב שסנושא את כפיו למרום ואומר רבוינו של עולם, אני יודע שיש השגוחה פרוטיס ואני בטוח שתקעת אותי בבוץ כדי שאני אעשה תשובה, אבל איך אני יכול לעשות תשובה כאשר אני רטוב עד לשד עצמותיי, כאשר אני מתבוסס בבוץ עד הברכיים שלי? תביא אותי הביתה מצוין כאן הביסנו משקר מצחום ורמן, ואני מבטיח אחר כך לעשות תשובה. ככה אמר הרב מרוב שאת אני משער שהגלה יצאה מהבוץ, ככה אני משער, לא יודע את זה כבר לא שנה. ודבריו היו מכוונים בדרך מושל ומליצה, לא רק לאותו בוץ, באותה עיירה פולנית, אלא רבוינו של עולם, אנחנו יודעים שתקעת אותנו בבוץ כל 2,000 שנה, 2,000 שנה שאנחנו מתבוססים בבוץ, בגולוס הקשה והארוכה הזו, יום אחרי יום של הסטפונים, של מכאוב, של כאב, של ייסורים, ואנחנו יודעים למה, אנחנו יודעים למה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור בתשובה, אבל זה לא עוזר. כל 2,000 שנה זה לא עוזר, אבל יש לו, קח אותנו הביתה, שלח לנו משיח צדקנו, ואחר כך תראה איזה ילדים טובים אנחנו יכולים להיות. תוציא אותנו מכאן, תוציא אותנו מהבוץ, ואחר כך נעשה תשובה. זה מה שאנחנו מבקשים, אשרינו השם הלכו בנו שובו. אבל מה לעשות? הקדוש ברוך הוא בשבילו, שובו אליי ואשוב אליך. אז החודש הזה לא קרוי חודש דלול. לא בחרו בפסוק דוי מילי ואני לא הרואה בשישן. מה לעשות? החודש הזה קרוי חודש אלול. ובחרו דווקא את הפסוק אני לדוידי ורק אחר כך דוידי. אז אין ברירה, אנחנו צריכים לעשות את הצעד הראשון. לפתוח לרובויס בדרכי התשוב. וצריך לנצל את החודש הזה. אתמול אשכנזים כבר שמעו תקיע שויפו בבוקר. אם יתוך השויפו בעיר ועם לא יחרדו, שואל הנובי, והספרדים כבר התחילו באמירת סליחות מראש חודש אלול, אלה ואלה כוונה פעם אחת להתחיל להתקרב אל הקודש ברוך הוא, לנצל את הימים הנשגבים, ובנפשנו הדבר, ואני לדוידי ודוידי לי. אנחנו צריכים להתחיל בעבודת הנפש, בעבודת החומר, לחזור בתשובה שלמה, וכל אחד צריך להתחזק במשהו בידו להתחזק, ובמשהו צריך להתחזק. אז הקודש ברוך הוא בשלו שובו אליי ואשובה אליכם, אבל הקודש ברוך הוא לא מבקש הרבה. פיסחו לי פסח כפיסחו של מחת. כל אחד זוכר את המשך המאמר, מה כתוב בהמשך? אז אולי כבר שמעתם ממני 10 פעמים מה שכתוב בהמשך, אבל בפומה דאינשה אנשים רגילים לומר פיסחו לי פסח כחודש של מחד ואני אפתח לכם פסח כפיסחו של אולם. המאמר הזה לא מופיע בשום מקום בחזר, אין כזה מאמר, לא בבבלי, לא בירושלמי ולא במדרש. אז ממאין זה לקוח? אני חושב מתשלך, מתפילס תשלך, כי בתשלך כתוב פסוק הזה וכך כתוב בשלו, אבל בחזר זה לא מופיע. אבל בחזל יש לשון אחר שהוא מכניע הרבה יותר. אז באמת לשיר השירים כתוב שהקודש ברוך הוא אומר לבני ישראל, פיסחו לי פסח כחודוי של מחת ואני אפתח לכם פתחים, לא פתח אחד אלא פתחים רבים, ואני אפתח לכם פסוחים שיהיו עגלות וקרונות עוברים בהם. ואני תמיד אומר, הקודש ברוך הוא לא מתעסק עם עגלות וקרונות ריקים. הקדוש ברוך הוא לא מתעסק עם עגלות כאלה, הקדוש ברוך הוא מבטיח, פיסחו לי פסח כחודש של מחד ואני אפתח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרונות עוברים בהם. והעגלות האלה של הקדוש ברוך הוא אין לי ספק מלאים, מלאים בבונה, בחיה, במזוינה, ברפואס, בישועס, בשפע אלוקי, ברוכניס ובגשמיס. רק אם נפתח פסח כחודש של מחד, הקדוש ברוך הוא יפתח לנו ולכל בית ישראל פתחים רבים שיהיו בהם עגלות וקרונות עמוסים ומלאים עם ישועס ונחומס ורפואס ובונה חיה ומזוין לרוויך. יהי רצון שנזכה ביחד עם כל בית ישראל לנצל את הימים הנשגבים האלה של אלול כדי להתכונן כדי שנתעורר ויהיה בנו כוח לקבלו. אז שתי הודעות קצרות. ברוך השם, השבוע יצא לאור ספר חדש מנחסו של מסכת מלכס, שהוא ספר חדש. וגם בספר ה-17 או ה-18, אני לא בטוח שאני לא טועה בחשבון, זה עדיין שמחו גדול. כל פעם שספר חדש יוצא לאור, זה שמחה שממלא את כל חדרי ליבי, ואני מודה לקדוש ברוך הוא ומברך ברוך שהחיינו וקיימנו הגיענו לזמן הזה. כל יתן השם וכל יוסף, שנזכה עוד הרבה לעד לתורה ולאדירה ולחבר ספרים רבים, ושנזכה לכוון לאמיתו של תורה. בשבוע הבא, כפי שאמרתי בהתחלה, אולי אנשים נכנסו באמצע שיעור, בשבוע הבא לצערי השיעור לא יתקיים, כי אני אהיה בחוץ לארץ בשמחה משפחתית. אני מבקש מהנוכחים שיודיעו לחבריהם שרגילים לבוא לשיעור, למנוע תרח דצבורה. השיעור הבא יתקיים באיזה שם בעוד שבועיים ביום חמישי. שיחסי ולחסים את טוב ולונו ולכל בית ישראל.